כן.
אפשר לתת?
לא, דיברנו על הנושא של מוסר, לא, נתנו את הרקע שוב לנושא של מוסר טבעי, וניסיתי, אני חושב שקודם כל להסביר את הסוגיה הכללית של טבעיות המוסר ומוסר טבעי, שני הדברים האלה, והסברתי לכם גם קצת מה גורם לבעלי המוסר, או לחלק מבעלי המוסר, לנסות להרער על ה... בואו נעשה את זה בצורה מסודרת, כי אני לא זוכר עכשיו את הרצף הישיר של הדברים, אבל אני רוצה להגיד ככה. א', אני חושב שאמרתי לכם שהסוגיה של האם המוסר הוא טבעי או לא, המושג מוסר טבעי, משמעותו, הוא סוגיה בפילוסופיה הכללית בכלל. והסוגיה בפילוסופיה הכללית, האם המוסר הוא קטגוריה או הוויה בנפש של האדם, השיקול המוסרי הוא תחום בנפש של האדם, שלפי ההבנה של הפילוסופים האחרונים, מניח קאנט לטובת העניין שהוא לא כל כך אחרון, הוא כבר לפני 250 שנה, אבל עם כל זה אמרתי לכם שקאנט כתב ספר על האמת, על ביקורת התבונה התורה, והוא כתב ספר אחר על ביקורת התבונה המעשית, כלומר על המוסר, מה לעשות, מה המעשה הראוי. כי הוא הבין שגם אם אדם יש לו כישרון לדעת את האמת, זה עדיין לא אומר שיש לו כישרון לדעת את מה? את המוסר, את המעשה הראוי. והוא כתב ספר שלישי על האסתטיקה, על היפה, על הערכת היפה. כי הוא הבין את מה שכל אחד מאיתנו מבין, שהאמת, הטוב והיפה, הם שלוש קטגוריות נפרדות. כי אם אתה יפה, זה לא אומר שאתה טוב, וגם לא אומר שאתה אמיתי. כלומר, זה אחד השערוריות הגדולות, שהדברים האלה נפרדים, שלא ניתן לגזור אחד מהשני. והטענה שמישהו אומר שיש מוסר טבעי, הוא רוצה לומר שיש קטגוריה טבעית באדם, ושאדם שאין לו מניח את ה... יכולת הטבעית הזאת למוסר, אז הוא יהיה לא מוסרי. לא בגלל שהוא יהיה נגד מוסרי או אנטי מוסרי, אלא אין לו, כאילו, אין לו את היכולת הזאת. אין לו את היכולת לברר את המושג הטבעי הזה. כמו שאדם שאין לו כישרון מוזיקלי, הסיכוי שהוא יהיה מלחין גדול או נגן מעולה. ולכן ההנחה שכשמישהו אומר שמוסר טבעי, הוא בעצם רוצה לומר שהכישרון למוסר הוא משהו שטבוע בבני אדם כחלק מההוויה שלהם. כמו שהכישרון לאמת הוא טבוע בבני אדם כחלק מההוויה שלהם. בסדר? היכולת לתת. והמוסר הוא טבוע באדם, הוא לא ניתן להיגזר ממקורות אחרים, הוא חייב להיות מזוקק מתוך האדם, מתוך עצמו בעצם. אני מרגיש שכשאני מדבר על זה, אני מדבר קצת בזהירות כזאת, כמו שפילוסופים נסה להגדיר דברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, אבל אין מה לעשות, זה ככה אופי של הדברים עליהם. מקביל לזה, זה הסוגיה, האם אדם באופן טבעי יהיה מוסרי? והתשובה לזה היא בהחלט לא. מה פירוש באופן טבעי? יש איזה, אנשים מבלבלים בשני השואלים. האם המוסר טבוע באדם זה סוגיית טבעיותו של המוסר? אוקיי? ומי שמאמין במוסר טבעי, הוא חושב שזה טבוע. זה לא אומר שגם דבר שטבוע בי, כמו הכישרון שלי הפנטסטי למוזיקה, כפי שאתם לא יודעים וגם אני לא יודע, הוא יתפתח גם אם אני לא אפתח אותו. בשום פנים ואופן לא. גם החוכמה שלי, שדווקא בזה אני קצת יותר טוב, גם היא לא הייתה מתפתחת, אלא פיתחתי אותה ועזרו לי לפתח אותה והיא התפתחה. וגם שלכם, אני מקווה שאנחנו עכשיו מפתחים אותה בצורה כלשהי. אבל, אני מקווה, גם אתה צריך לקווה, לעשות משהו שלי. אבל, יש אנשים שחושבים שמוסר טבעי, הכוונה, מה שנובע מהאדם. מה שנובע הרבה פעמים אדם זה אגואיסטיות ואגוצנטריות וכל מיני דברים מראים משין אחרים. אף אחד לא טוען ברצינות שאדם משפך ממנו מוסריות. ואנשים צריכים לדעת את הדבר הזה. אף אחד לא טוען טענה ברצינות את הטענה הזאת שבאופן אני יודע איך להגיד את זה, טבעי אדם הוא מוסרי. זה מובן מה שאני אומר? את ה... זה לא אומר שלהיות מוסרי זה נגד טבעו של אדם. זה לא טבעי לי. אתם מכירים את הקריטריון הזה? הטבעיות כקריטריון, זה אפשר לכתוב מאמר מעניין על הדבר הזה. הטבעיות כקריטריון לכל מיני דברים. יש איזה רומנטיקה כזאת. אנחנו אוכלים רק דברים טבעיים, לא עלינו. לא, לא, מחומרים טבעיים בלבד. אנחנו טבעיים לגמרי. אנחנו נושמים רק אוויר טבעי. ההנחה הזאת של טבעיות זה תקניות. אתם רואים, איך זה נקרא שם בכל מיני תוכנות? שחזור הוראות היצרן? מכירים את הקטע הזה? מה? הגדרות היצרן, נכון? אז כל מי שמדבר על טבעיות בעצם הוא רוצה להגיד שהוא עושה שחזור הגדרות היצרן, כאילו יש דבר כזה. ברור שיש הגדרות היצרן, אבל זה... לא, אדם נדרש, הגדרות היצרן, שזה לאדם, ליצרן גם שם שכל באדם, ולא רק אינרציה, ולא רק אינטואיטיביות, ואדם נדרש לפקוח את עיניו ולהשתמש בראשו, ולהפוך את החיטים לגלוסקאות, ולא להגיד שחזור הגדרות היצרן, נאכל חיטים, לכתוב כאב בטן. לא, אני אומר ברצינות, אני רק, תראו, זה קצת ביקורת של החברה, אבל אנחנו עדיין חיים באיזה רומנטיציזם כזה, כך קוראים לגישה הזו, איזה רומנטיות כזאת שהדברים הטבעיים...
זה
כאילו, התופעה
שהייתה לפני
מאות
שנה, שאנשים היו מתחילים לחשוב שהטבע ואני
חשוב גם. כל הזמן יש רומן קצת עם זה, וצריך לזכור שגם במחוזותינו, יש ניסיונות להגיד שלקיים מצוות זה טבעי. באיזה מובן זה טבעי? זה משמעות. והנה החכמים יטעונו משתמשם במילה טבעי באלף אחת משמעויות שונות, ומשתמשים בזה על טבעיותן של המצוות. זה טבעי לאדם לקיים מצוות. לא שמעתי על זה. לא, לא, לא טבעי לי להתפלל. תלוי, אז מה הפירוש טבעי? אתם יודעים, השאלה הזאת היא מאוד מאוד קריטית, אבל אני אומר שיש כאלה שיגידו, טוב, זה הטבע הפנימי שלנו, כל מיני דיבורים כאלה, גם מבית מדרשו של הרב קוק, אני יודע את זה, אני לא חושב שגם אצל הרב קוק זה הפשט. אבל אפשר למצוא על הטבע הישראלי, על מה שטבוע באדם, שאיזשהו בכוח שצריך לצאת אל הפועל, אבל כל בכוח שצריך לצאת אל הפועל, צריך לצאת אל הפועל, ואם הוא לא יצא אל הפועל, אז לא יצא כלום. אז לכן מאוד מאוד צריך זהירות עם הדברים האלה. אוקיי, אז זה ההערות הבסיסיות לגבי מוסר טבעי. עכשיו, מה שאני חושב שכשהרב עמיטל מדבר פה על המוסר הטבעי, הוא אומר על כל אותם דברים שבהם מתפתחים ללא, מה שאני קורא, התפתחות ללא מעורבות של שמיים. כלומר, התפתחות שהיא לא נובעת מאיזשהו, אתם יודעים, הופעת התורה מן השמיים, אלא כל אותם דברים שיכולים להתפתח מתוך האדם, מתוך הכישרונות שטבועים באדם מצד עצמו, שאינם זקוקים לתורה מן השמיים. לא צריכים לאיזושהי התעוררות על הופעה נוספת של אינפוט אלוקי, אלא הם כבר נמצאים באינפוט האלוקי הראשוני, הם מבחינת דברים שטבועים בהוויה מכוח עשרה מאמרות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, או יותר נכון, כמו שעמיטל פה אומר, שהם פונקציה של צלם אלוקים שקיים באדם. וצלם אלוקים הזה שקיים באדם כולל גם נטייה מוסרית וכישרון מוסרי שיכול לפתח אותם, ובעיקר הצדקות אישיות מוסריות להתנהגויות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אדם יכול, יש לו כישרון, לבוא ולומר זה ראוי וזה פחות ראוי, משום שיש לו איזשהו כישרון טבעי פנימי בתוכו למוסר. טבוע בו הכישרון הזה שהוא פיתח אותו ברגישות הזאת שיכולה להיות קיימת בו, וגם אם האדם מנמק את הדברים בנימוקים שלו מתוך עולמו הוא, יש לזה תוקף ויש לזה משמעות. זה המשמעות של מוסר טבעי, כי יש מוסר טבעי בעולם, שאדם יש לו את היכולת, את הקטגוריות, את הכלים לשפוט על התנהגויות מסוימות. אז הוא מביא פה דוגמאות, ומה שבעיקר בפעם הקודמת ניסינו לומר, שהניסיון לערער על התוקף של המוסר הטבעי שקיים בחוגים מוסריים מסוימים, הוא נובע מהפחד שאם אנחנו נותן גיבוי מוסרי למוסר הטבעי, אז מי צריך כבר את המוסר שמקורו בהתגלות, את המוסר שמקורו באינפוט האלוקי הנוסף שנותנת התורה ונותנת המצווה. זה ברור מה שאני אומר? אז אני כאילו היית עונש רחמון פטרי, איפה היית? שאלה דוברת? מה? היה לך הסבר טוב אני בטוח, אבל לא היית פה, אז אני, זה לא אונסה כמן דאביד, איך אומרים, יש לך פטור אבל לא היית. ההסבר לכך הוא שיש חוגים מסוימים שרוצים לטעון שאלמלא, שרוצים להצדיק את הצורך בתורה, זה שבלי התורה לא יהיה שום מוסר. כלומר, המוסר לא יהיו לו גבולות מוחלטים. כיוון שלמוסר לא יהיו גבולות מוחלטים, אז מכאן הם צריכים לתורה. ולכן, כדי לאשש את הצורך בתורה, הם מוכנים לזרוק את המוסר לפח. ועל ידי זה הם בעצם, בעיניי, בסיכומו של תהליך, משמיטים את הקרקע מההתחברות האנושית לכל האלוקי. אני ניסיתי לתת איזושהי טענה שאלמלא יש לי זיקה לאמת מתוכי, אז גם העדיפות של האמת על השקר לא יכולה להיות עדיפה בעיניי, אלא אם כן יש לי הצדקה פנימית בתוכי ראשונית, בסיסית, כן? גם הטוב הוא יותר טוב מהרע, רק בגלל שיש לי את המושג של טוב, ואני מחובר אליו, ואני בעדפה פנימית אותו, מתוכי, ולא מתוך איזשהו גורם שבא אליי, באיזשהו התנסות שיש בה אלמנט של חיצוניות. כלומר, חייבים למנות את התשתית על הרגשות פנימיות שקיימות בנו, והן חייבות להיות קיימות בנו מלכתחילה. הם חלק מהמערכת הפעלה הבסיסית שלנו, והם לא... כדי, תגיד לי אם אני מבין נכון, כדי שאפשר יהיה להוריד לתוך המחשב הזה הרבה תוכנות, צריך שיהיה לו מערכת הפעלה ג'ניוין מתוכו. אם אין לו מערכת הפעלה מעצמו, אי אפשר יהיה להוריד אליו שום דבר. אבל המערכת הפעלה הזאת, גם היא צריכה להתחבר למשהו. בסדר, אבל בלי החומרה אי אפשר לעשות עליו תוכנה? אתה מסכים? אז גם התוכנה, החסם העליון או התחתון של התוכנה הוא החומרה שיש בזה? מסכים? אוקיי. זה לא רק, הוא רק המומחה שלי לעניינים האלה, אבל זאת אומרת, לא יכול להיות, ברגע שגם שמת מערכת הפעלה, אחרי זה צריכה להיות קודם כל מחוברת לחומרה, נכון? קודם מחוברת לאיפה, והחומרה היא זאת שיכולה להכין אותה, היא חייבת לכלול, ואז כל דבר יכול לבוא על גבי זה, אבל בתור פיתוח של זה, ולא בתור איזשהו משהו שעושה השתלטות על זה, הוא לא יכול לפעול. אני מאוד רוצה לומר את זה, אני משתוקק לומר את זה. אני מאוד רוצה לומר את זה, ואני אמרתי כבר פעם קודמת אפילו הרבה יותר מזה, וטענתי שלדעתי חלק גדול מהבעיה של אנשים בתורה זה בגלל שאין להם דרך ארץ. ואז ראינו ביחד, או לא ראינו ביחד, את ריש פי בית על התפילה, אז עכשיו אנחנו נראה. קובץ א', אתם גם כן מחוברים ל... מה? אין לכם? אני אתן לכם. אתה רוצה כתבי הרב קוק? בא לך? כן. תראה אם יש לנו כתבי הראיה. אני מושג. קובץ א' ריש פי ב', זה כל הברסלבר, זה ברוך השם אין פה אף ברסלבר, אז הוא לא אומר, ריש פי ב' ישר הוא קופץ כי זה...
בהתחלה חשבתי שזה באמת ככה.
מה?
בהתחלה חשבתי שזה באמת ככה. יכול להיות שזה גם משלחות...
תראה, אני לא באמת מאמין שבן אדם חושב ככה.
אוקיי, נכון.
בסדר, אז לכן אנחנו לא נכנסים לזה. זאת אומרת, אין ספק שמי שמאמין במוסר הוא גם הומניסט. הומניסט זה מי שמאמין שבני אדם יש בהם יסודות של טוב. אין ספק, כן, זה בא ביחד. מי שלא מאמין בזה, ויש כאלה שלא, אני לא אומר שגם האדם איננו עלול לרע. אדם עלול לרע והוא זקוק להרבה מחסומים, והרב סולוויצ'יק למשל טוען שאדם זקוק לא בגלל שהמוסר הוא לא טוב. גם הרב קוק חושב שהמוסר האנושי לא יהיה לו תוקף, לא יהיה לו נצחיות ללא התניחה של המוסר האלוקי. גם הרב קוק סבור ככה, אבל הוא לא, לכן לא כדי שזה לזה יהיה משהו. אז טוב, בואו נראה את הדברים לאט לאט. אז יש לכם כתבי הר... יש, מצאת? אין לי? מה לא? בדיסקוקי שלי אין כתבי הראיה? תן לי, אז את זה אני מקווה לך את הקובץ הספציפי הזה וזהו. מה? אין שם בכלל? זה הידרדרות, זה הידרדרות. מה קרה? זה לא נכנס? שתי שיטות לערכה של תפילה. לא למדנו את זה אף פעם?
לא.
אז זה בשעה טובה.
דבר
שחיינו? לא יודע אם תברך שחיינו, אבל תגיד בשעה טובה. שמונה קבצים. שמונה קבצים זה הקובץ שמנו ערכו את אורות הקודש, בסדר? אני אעביר לך את זה לפה ותיקח את זה, כי זה הקובץ שאנחנו רלוונטי לעכשיו. אם תביא דיסקוקי, אני מצידי תעתיק את כל הכתבי הראייה. שמונה קבצים, קובץ א' ר' פ' ב'. של העניין הזה. שתי דרכים לערכה של תפילה, נכון? האחת, אתם יודעים מה הבעיה בתפילה? הבעיה, אתם יודעים שיש בעיה עם התפילה? ארוכה משעממת, מה עוד? בוא, יאללה, ישר. מה?
לא אישית, לא אדם
מתחבר אליה.
כן,
זה לא
תפילה שונות, תפילה קבועה. כן, אוקיי. ובעיקר מה הבעיה? הבעיה היא שהיא הרבה פעמים אין תחושה שמקבלים תשובה. תראו איך אתה אומר, תלוי מה המדרה של תפילה. זאת אומרת, תשים לב מה שאתה אומר. לכאורה התפילה זה בקשה מהקדוש ברוך הוא. עוד פעם מבקשים, עוד פעם מבקשים, עוד פעם מבקשים.
אבל זה כמו שאתה מבקש מיד, אבל את כל הזמן
נתן לך. אבל
אני
מנה לך.
אני ממש אוהב את הקטע הזה שאתה אומר שלא כל הזמן מבקשים מאבא, זה כל כך לא כך. אחרי שאתה מבקש, הוא לא מקשיב, הוא ישן, הוא לא זה, אתה לא מבקש עוד פעם, לא שלוש פעמים ביום, המון שנים אחת אחרי השנייה.
מה שאתה
ממש רוצה. כל התירוצים אני מכיר, ועדיין אתה יודע שהתירוצים האלה אינם עולים כדי זה שאנחנו יותר משאנחנו מבקשים שהתפילה היא כל מה שאמרת, אלא אנחנו חייבים להתפלל, ואין ספק שכמעט כולנו לא נמלטים מהחוויה שאנחנו עשינו וי לתפילה. וי לתפילה. ברור? ביומן נוכחות הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו. סליחה שאני עושה וידוי ברבי, וי. דוי ברבי, כן? אבל אני חושב שחייבים להיות כנים שיש והשאלה, איך אתה גורם לאנשים להתפלל, אבל אתה, להתפלל. אבל לא להתפלל עם כל הלב ועוד פעם לבקש מאבא ועוד פעם לבקש, להתפלל! אז שתי השיטות הן לערכה של התפילה. יש שתי גישות שמסייעות לנו, אלה שמעוניינים שאנשים יתפללו, לדוסים. אני, זה מוקלט הכל, מה יהיה? אבל טוב, זה רק, זה לא רציני, זה לא ברצינות, תכן לי. אבל יש שתי דרכים לגבות את המחויבות לתפילה ואת הצורך בתפילה, והן שתי השיטות הן, יש את השיטה המיסטית, אתם אין לכם מה, מה יהיה? לפחות שיהיה לכם את זה, תחזה. אתה רואה? אתה שם את זה באותיות גדולות?
קידוש לבנה.
קידוש לבנה? לא, אבל באמת, מה הגודל אתה שם לו? 32? 72? תעשה בולד? 30.
אתם
בשתיים עשרה,
אני
בזאת. מה, ב? אבל עדיין, אתם רואים באמת? טוב. גם אתם רואים? השיטה המיסטית והשיטה הרציונלית. אחר כך השאלה שאני כמובן שואל, ותמיד טוב לי להתחיל טקסט כזה עם שאלה. טוב, לא חשוב. הראשונה מבארת את קשר העולם עם האדם ועם תנועתיו כולן, ומראה בעליל שהבעת הרצון הנפשי של האדם בהתדבקו באלוקים, הרי היא פועלת ויוצר מתוך המוכני ללא תרבות ערך בהוויה בכללה, וממילא באה הפעולה לטובה בה הנוגע לחלקו של האדם ובוקשה. כלומר, השיטה המיסטית, שדרך אגב, הוא לא אומר פה בצורה מפורשת, אבל דוגמה לשיטה המיסטית ניתן למצוא בספר נפש החיים. מכירים את הספר של רב חיים מוולוז'ין, נפש החיים? שמסביר שבעצם האדם הוא מריונטה הפוכה. אתם יודעים מה זה מריונטה? בובה. אבל זה לא שמפעילים אותה על ידי החוטים, אלא הוא מפעיל את החוטים. והחוטים האלה פועלים בעולמות העליונים, ובעצם כל פעולה שאנחנו עכשיו אומרים, זה לא פועל רק פה בתוך המכשיר הזה, זה פועל בעוד כל מיני עולמות עליונים. למעשה כל הזמן אנחנו פועלים, חושבים שאנחנו פועלים למטה, אבל אנחנו בעצם כל הזמן פועלים למעלה, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים למעלה, וזה מה שכתוב. הרי היא פועלת ויוצרת מתוך המעמד הרוחני עלילות רבות ערך בהוויה בכללה, וכיוון שאנחנו, יש משמעות לכל פיפס שאנחנו מפפסים, אז כיוון שיש לזה משמעות, וזה פועל בעולמות העליונים, אז, ובהוויה בכללה, וממילא, כיוון שאני עושה משהו חיובי, עכשיו, לא רק סתם, שיש קשר העולם עם האדם ותנועותיו כולן, כל פעולה שאתה, אתה כל הזמן פועל בעולם, זה אפקט האדם, לא אפקט הפרפר, כן? אלא... כל פעולה ותפילה, יש אפקט התפילה. עכשיו, השיטה הזאת אומרת שבאמת יש אפקט לתפילה. והתפילה, אף על פי שאתה לא חש בזה, אבל יש אפקטיביות לתפילה, עשית משהו. מה? כן, נכון? כלומר, הבעלין שהבעת הרצון הנפשי של האדם בהתדבקו באלוקים, שזה, תשימו לב, זה קונטרול F, שמראה בעלין שהתפילה, עכשיו, התפילה, מה זה התפילה? הבעת הרצון הנפשי של האדם מתדבקו באלוהים. בסדר? אתם רואים את ה... היא פועלת ויוצרת מתוך המעמד הרוחני, ותשימו לב, ככל שאתה צדיק בן צדיק, או אתה במעמד רוחני, לא יוצא, עלילות רבות ערך בהוויה בכלל, זה משפיע על כל העולם כולו. וממילא באה הפעולה לטובה והנוגע לחלקו של האדם ובוקשה. זה השיטה הראשונה, שזה השיטה המיסטית. השיטה הרציונלית, לא עלינו, אוקיי, עלינו, אינה מכרת את הסתרים הנפלאים הללו. כי זה, למה היא לא מכרת אותם? כי הם סתרים. כן? הרציונליים לא רואים את החוטים של ה... נכון? אז מה זה תפילה אצלה? תשימו לב, היא מכנסת את התפילה כולה לתוך המערכה המוסרית. בעצם התפילה שלה, אצלה היא איזשהו חדר כושר לפיתוח ולשילוב המוסר. שדרך אגב, תשימו לב, אני חייב לומר את האמת בעניין הזה, אתם מכירים את הספר עולת ראייה של הרב קוק? הוא פותח בענייני תפילה, ואתם רואים שם שהרב קוק באמת מתמודד בעצם, אני אתן כמה התמודדויות שקיימות אצל הרב קוק, אצל הרב הירש, עם המשבר של התפילה. כי אם היה לנו חוויה של תפילה כפנייה לקדוש ברוך הוא, כציפייה למענה, כי יש מענה, אין מענה, כל הדיאלוג, אילו באמת לתפילה היה התנסות דיאלוגית, ברור לכם, היה דיאלוג בתפילה, אז זה היה העיקרה של התפילה. אבל גם הרב קוק וגם הרב הירש, בואו נתחיל מהרב הירש ואחר כך נגיע לרב קוק. הרב הירש למשל, אחד היסודות שלו בהסברת התפילה זה שהגמרא מסר ברכות אומרת ש ויעמוד פנחס ויפלל, שעשה פלילים עם קונו, והוא מסביר שהמילה תפילה זה למשון פלילים, שבעצם האדם שופט את עצמו. שבתפילה האדם עומד מול עצמו ושופט את עצמו, ותשימו לב שהוא מוותר על הדיאלוג, והופך את התפילה לפעולה אינטרפסיכית. כלומר שאדם פועל לא מול האל, ולא בזיקה אל האל, אלא מול האל הוא פועל פעולה מה? עם עצמו. אדם עומד לפני האל, אבל בעצם פעולת התפילה היא פעולה שאדם פועל, אדם מתפלל. מת. אוקיי? הוא פועל על עצמו. הרב קוק, לעומת זאת, אומר שאדם בתפילה מחזק את הרצון המוסרי שלו. הוא עושה פעולה עם הרצון שלו. הוא לא מצד העמדה השיפוטית ביחס לעצמו, הביקורתית, ההשתקפות העצמית, המפגש שלך עם עצמך, שזה דבר באמת שאפשר להבין אותו, כמו שהרב הירש אומר, אפשר להבין אותו. הרב קוק אומר לו, אדם, זה חדר כושר לשחיר הרצון. התפילה היא מחזקת אותך ברצונות שאתה רוצה. כשאתה אומר שאתה רוצה ואתה רוצה שאתה רוצה, אתה מחזק את הרצון המוסרי שלך, אתה מיטיב את הרצון שלך, שוב תשימו לב, הוא מבטר על זה שזו פעולה שהכתובת שלה זה מי? הקדוש ברוך הוא, ואומר שהפעולה הזאת, הכתובת שלה זה מי? אתם לא יראים? האדם עצמו. בזה הרב הירש והרב קוק שווים. אבל אתם מבינים ש... גם כאן, תכף תראה. כן? האדם מתרומם על ידי ציורי תפילתו. אתה רואה את זה? אם הכנסת את התפילה כולה לתוך המערכה המוסרית, הפסיכית, הפסיכית לא הפסיכית, הנפשית, הפיוטית, שזה אדם מתפייט, אדם זה משהו קצת יותר אסתטי. האדם, עכשיו הוא מסביר, האדם יתרומם על ידי צורי תפילתו. נפשו תזדקך, מידותיו יתעלו. כלומר, הפעולה של התפילה, על מי עובדת? על מי עובדים בתפילה?
על עצמנו.
השתבח שמו.
עובדים על עצמנו.
כן, עובדים עם עצמנו. לא משנה, אבל תשימו לב. התפילה, הכתובת שלה... מה? נכון, אבל תשימו לב שתבינו, יש פה אכזבה, כי מחיצה של ברזל נפסקה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, חז"ל כבר אמרו את זה, נכון? גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי, זה פסוק באיכה. שמעתם? מה? לא. מה אתה אומר? לא שמעתי.
חפשו זה בעוד הרבה.
אבל זה פרק ג' כבר, עד שם אפשר להגיע.
זה
מעניין
אבל דווקא שהרב קוק
מדבר
על הפעולה של הרשאויות,
לא? מה לעשות, גם הרב הירש יכול להיות בסדר.
לא
שהרב קוק התפלמסו כן, הוא לא התפלמסו, יש נקודות מסוימות ששם רואים שהוא יוצא נגד, אבל אין סיבה, הוא עצמו למד עם חברת בחורים בבויסק את חורב של הרב הירש. עזבו, זה כבר רכילות קצת, רכילות. אבל האדם מתרומם, נפשו תזדקך, מידותיו יתעלו. התוכן המוסרי הוא בוודאי אחוז עם הגורל של האדם. כלומר, תראו איזה חשבון ארוך. התפילה, מה היא עושה? מזכחת את האדם. האדם יהיה יותר מוסרי. עכשיו, אם אדם יהיה יותר מוסרי, אז התוכן המוסרי הוא בוודאי אחוז עם הגורל של האדם. כי בהטבה המוסרית הוא טב הגורל. ברור שאם אדם נמצא במצב יותר טוב, אז מה שנגזר עליו ישתנה. ולכן, אדם, התפילה, איך היא עובדת? היא עובדת משום שהיא עובדת על האדם. כשאדם הוא כבר במצב יותר טוב, אז משתנה הגורל שלו. בהטבה המוסרית הוא טב הגורל. ההוויה כולה שואפת לקדמה לטוב. הרשעה היא נפלטת במציאות, ובזה איננו מכירים את סיבת הפגעים כולה מהרשעה, ובעצם בסופו של דבר, כיוון שהיטבנו מבחינה מוסרית את ההוויה, אז יש פחות הרשעה נפלטת.
זה לא אומר אפקט האדם רק ב...
אפקט האדם, אבל ברמה מאוד, לא ברמה המיסטית, שזה פועל בעולמות אלוהים, אלא אפקט האדם ברמה האישית, הנפשית, המוסרית. ההטבה הנפשית שעל ידי החיקוי השירי של התפילה היא התכלית. הוא פה אומר את זה הכי ברור שיכול להיות. מה מטרת התפילה? לעשות הטבה נפשית שהיא תולדה מהחיקוי השירי של התפילה. ואין לקשר את התפילה בפרטיות של הפעולה המבוקשת. לא, 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 אל תחשוב שהתפילה זה... התפילה זה השקעה כללית בהטבת המוסר. ובאופן כללי, כשיש הטבה בעולם מבחינה מוסרית, בסופו של תהליך, גם הפגשה האישית שלך בסופו של דבר, גם היא תתעלה. אבל אין זיקה חד-חד ערכית בין מה שביקשת למה שלא קיבלת. אוקיי? אין לקשר את התפילה בפרטיות של הפעולה המבוקשת על פי השיטה המדוברת הזאת, השיטה השנייה, אלא מצטרפת היא מתוך הכלל. היא מכרת, השיטה הרציונלית, שאדם שלא יתפלל, יצטברו בתוכו הרבה תכונות קשות מחוסרות תיקון ועידון, ומצבו המוסרי יסבול מזה הרבה. ולהפך, על ידי התפילה יתעלה אדם, ויהיה יותר מאור ברוחניתו, וממילא יהיו חפציו יותר ממולאים. אתם איתי? מאוד מאוד כללי. בכלל יקירה היא האידיאליות של התפילה, הבאת הנשמה, יותר מעצם התכלית הפרטי של המוקה שבתפילה. תראו עד לאן הרב קוק הולך. הוא אומר, קודם כל, אין מנוס. בתפיסה הרציונלית מתנתק הקשר בין הבקשה שיש בתפילה לבין המענה לבקשה הזו, לבין ההיענות לבקשה הזו. מה יש בתפילה? השתפרות של האדם. ועכשיו הוא מעז לומר שבאמת עצם זה שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא זה הרבה הרבה יותר משמעותי, ואתה נהיה יותר מוסרי, כן? הרבה יותר משמעותי מזה שתקבל את הבקשה הפרטית שלך. עצם זה שבכלל נוצר קשר, כן? יקרה היא האידיאליות של התפילה, שהיא מה? הבעת הנשמה, עצם שאתה יכול להביע את נשמתך, שזה מה שבעצם הדבר המשמעותי, זה יותר משמעותי מעצם התכלית הפרטית של המוקה שבתפילה. עכשיו המשפט שכל זה בגינו נתכנסנו, בסדר? מובן שלשיטה זו, כלומר שיטה של מה? הרציונלית, האידיאליסטית, אתם שמים לב שזה מחובר שתי השיטות האלה? צריך המצב האידיאלי להיות יותר מזוכח, כדי שתהיה התפילה מוכרת לדבר של חובה גדולת ערך. אתם איתי, זה ברור לכם? אני אסביר שנייה. הרבה יותר קל לגרום לאנשים להתפלל לפי השיטה של מה? המיסטית. כי אתה אומר להם זה חשוב, זה משמעותי, אתם פועלים, לומדים קצת זה, ושאר אתה יכול לראות את האנשים מתנדנדים בכוונה להתכוון. כי הרי הם לא יכולים יותר מאשר זה, כי הם לא יודעים מה זה באמת עושה, אבל זה עושה, זה פועל פעולה, יש לזה חשיבות, זה בעל ערך, אתם לא יודעים כמה העולם חסר בזה שלא התפללתם, זה נורא חשוב שכן תתפללו, כל הדברים האלה זה איזושהי חשיבות מיסטית כזו, זה מיסטית גם במובן המעופלת כזו, כן? לא... עכשיו, זה אלף, כדי שאדם יתפלל, כדי לשפר את הרצון המוסרי שלו, צריך שמה? שהמוסר יהיה יקר בעיניו. מי שלא חשוב לו להיות מוסרי, קשה לו ללכת לחדר כושר מוסרי. אתם יודעים? הרבה יותר קל לשלוח אנשים מחדר, חדר, לא יודע, זה לא כושר. כן, כדי שאני... כן, כדי ש... לא, באמת, אני אומר את זה ברצינות, זה מה שאתה אומר פה. אתה יכול ללמד אנשים דברים בבסיס של אידיאליזם, אם יש בהם איזושהי כניעה לאידיאליזם. אם קצת אידיאליסטים, או אנשים שהם לא אידיאליסטים, אתה לא יכול למכור להם את התפילה בצורה הזו. זה מה שהוא אומר. מובן שמשיטה הזאת צריך המצב אידיאלי להיות יותר מזוכח. אדם מלכתחילה צריך להיות... להביא מתוכו איזשהו נטייה לאכפתיות מוסרית כדי שהוא ירצה להמשיך את ההטבה המוסרית הזאת. אבל אם אדם אין בו, לא יתפתח בו עדיין איזשהו השתוקקות מוסרית, זה לא מה שחשוב לו, אז התפילה לא יכול להיות דבר שהתפילה תוקם לדבר של חובה גדולת ערך. לכן במידה מסוימת, אף על פי שמצד אחד השיטה הרציונלית יותר רציונלית, וזה מה שאולי מושך, מצד שני, היכולת שלה להיות משהו ששווה לכל נפש, הוא פונקציה של מה? של פיתוח המוסריות הבסיסית בדרך של מה? של מוסר טבעי, פיתוח הנטייה האידיאליסטית אצל האדם מצד עצמו, שרק על גבי זה האדם יוכל לבנות את הפיתוח הזה שהוא מוצח אותך. עכשיו מה הוא אומר בעצם? תשימו לב, אומנם השיטה השנייה, מי זה השיטה השנייה? אבל הראשונה הייתה המיסטית והשנייה הייתה הרציונלית. אני גם חושב שהכוונה פה, אומנם השיטה השנייה זה המיסטית, היא ממולאה מאידיאליות פנימית המוזרת מההוויה כולה בתוכה, אבל היא מספקת להמשיך לרבות אל קביעותה. אני לא יודע. מוזרחת הייתי אולי כותב. הוא רוצה לטעון שהשיטה המיסטית עצמה, ותשימו לב בעצם מה שהוא רוצה פה, אני חושב שזה מה שהוא רוצה לטעון, אבל אתם מוזמנים להגיד פשטים אחרים, כי שנינו נתקלים בטקסט ולא מבינים אותו. אני חושב שהוא רוצה להגיד, לכאורה הוא מצד אחד הרי בא מבית מדרש, כמובן השיטה המיסטית ונפש החיים וכל ענייני הקבלה והחסידות שמורים על ליבו. אני לא רוצה להגיד שמורים על לשונו, בסדר? אז ברור שהוא שם. מצד שני אין ספק שהוא מקדיש פה הרבה מאוד מקום לשיטה הרציונלית, ויש לו איזושהי זיקה עמוקה, כלומר כשהוא עם עיניים סגורות בשיטה המיסטית, כשהוא עם עיניים פתוחות בשיטה הרציונלית. אני לא אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה ממש בכובד ראש וברצינות. אבל הוא רוצה לחבר אותם, ואז הוא אומר, השיטה השנייה, השיטה האידיאלית, שלכאורה היא משהו כזה שפועל בעולמות העליונים וכו' וכו' וכו', היא ממולאה מאידיאליות פנימית. זאת אומרת, אל תחשבו שהשיטה המיסטית אין לה זיקה לאיזשהו אידיאליזם, להופעת שפע שזורם דרך הערוצים האנושיים. אידיאליות פנימית המוזרת מההוויה כולה בתוכה. המוזרת, אני לא יודע מה זה המילה הזאת, אבל אני חושב שהיא מוזרחת, או המוזרמת. אתם מוזמנים, כל אחד מכם מוסיף עוד אחרת, במקום המתאים כדי שיהיה מילה בעלת משמעות.
עוד שלא אומר.
מה? כן, הוא יכול להוסיף את העוד שלו. אבל היא... מספקת להמשיך לבבות, אני לא יודע מה זה, מוזרת לעומת מספקת. בכל אופן, מה שאני בעיקר רציתי זה להראות לכם שפה הוא מבין שאם רוצים לבנות על מוסר ולהגביר את המוסר ולהבין את התפילה כמשהו שמגדיל את המוסר, אתה חייב קודם כל שיהיה לך זיקה למה? למוסר. עכשיו בכלל תרצה זה, כי אם אתה לא רוצה את המוסריות לא תוכל לפתח אותה. לכן השלב הראשוני הוא מה שמתפתח מתוך האדם, איזשהו כניהה לאידיאליזם. ואדם שלא יתפתח בו איזשהו יכולת לחיות מעבר לצרכים הבסיסיים הראשונים שלו, מעבר לאגו שלו, מעבר לחומרנות שלו, אדם שלא יפגוש בכלל איזשהו כניעה לשמיים, אז השמיים יהיו בעדו ובעברו לא איזשהו מחוז חפץ, אלא איזשהו כפייה, וזה לא ייתן לו תוקף, אלא זה יתקוף אותו ויפגע בו. טוב, אני עוצר את החלק הזה. מה שאנחנו נראה עוד, אם אתם כבר עם כתבי הרב קוק, אני כן רוצה שתפתחו את מוסר הקודש. מוסר הקודש זה באורות הקודש ממש. האמת אפשר, שנייה אחת, תשארו בשמונה קבצים. בואו נעשה קונטרול F, מה נחפש. תכתבו ללא היקף, נראה אם נקבל משהו. ללא היקף. אין. תכתבו מוסר טבעי. נראה מה נקבל. מה? לא שנייה אחת, לא מוסר טבעי. לא מוסר. אור מקיף. אור פנימי, אור מקיף. קיבלתם משהו? מה, איך יכול להיות?
אולי זה מקום
אחר? לא, זה שמונה קבצים, חייב להיות.
אבל יש עוד
פנימי מרכזי
שאין לו
היקף.
זה, זה, זה. איפה זה? אור פנימי? איזה חלק? כן, אוקיי, זהו. קוף ב' וקובץ ב'. תראו מה שכתוב לנו פה. המוסר הטהור. אז תראו מה כתוב פה. שני דברים מהירים בישראל. כן, יש לכם? המוסר הטהור בכל שאיפותיו, המוסר הטהור, המוסר הפשוט, אותה, כן? בכל שאיפותיו, בכללות העולם, יש לו תפיסה שיש בעולם בכלל איזשהו דבר שראוי. באדם, בכל חי, בכל הוויה כולה. זה דבר אחד, שיש מוסר טהור, שהוא משהו שהוא נדרש מתוך המציאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם מבחינת עשרה מאמרו. מה? כן, לכל אדם. והידיעה שהכל נובע מהכירה בשם השם, וכל אורותיו היוצאים ממנו, הבראים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות שהם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. כלומר, יש להיות דוסים ויש להיות בני אדם. לא, אני אומר את זה בצורה מאוד כללית. יש את הידיעה שבעולם יש מוסריות, בעולם יש ערכים, בעולם יש אידיאלים, בעולם יש מגמות חיוביות, יש כוחות שפועלים לטובה, ויש דברים שנובעים מידיעה שהכל נובע מקריאה מפורשת בשם השם. ולא רק בשם השם הפשוט, אלא בכל אורותיו יוצאים ממנו הבאים ברעיון, שמתיידים ברעיון הדתי, לא הדתי המצומצם הכמוש, אלא בדתי העליון, עד שיוצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה, שאנחנו בעצם קוראים בשם השם, שאנחנו אומרים שבעצם כל מה שקיים בהוויה, שורשו במשהו שהוא מציאות עליונה של, שאין סופית שהיא מעבר להוויה. המוסר שדיברנו עליו קודם בכללות העולם טטטטטטט בלא מקורו, בלא שאתה מבין שהוא בא ויונק מהקריאה בשם השם, הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף, אין לו סביבה מקורית, אין לו בעצם, הוא לא מעוגן בשום דבר, הוא מה שקרוי קיצוץ בנטיות, סופו להידלדל. בסופו של דבר, כיוון שאתה לא, אתה רק מדבר על מוסר, וכאילו מקורו הוא רק באדם, או רק באנושות, או רק בהוויה, והוא לא מקבל תוקף ממה שהוא יותר אינסופי, הוא הופך להיות סופי. ברגע שהוא מקורו בסופי, אז הוא סופי. זה היתרון שלו שהוא סופי, שהוא מופיע בזורם בערוצים האנושיים שלנו, אבל זה גם החיסרון שלו, כי בני אדם, אם מקורו באדם, אז מקורו סופי, ויכול להיות שיבוא מישהו יגיד שטוב לרצוח. סופו להידלדל וערכו בעמידתו גם כן ממועטו. כן? אז עכשיו הוא אומר ככה, מוסר פנימי שנובע מתוך המציאות, מתוך הסופיות, הוא בסדר, אבל הוא סופי וזה הבעיה שלו. אבל הוא אומר, מה תחשוב, אז מה זה אנחנו רוצים בעד הדבר השני? קריאה בשם השם. אבל גם זה יכול להיות חיסרון, שקריאה בשם השם שתהיה מנותקת ממוסר, כמו שראינו נוהגים כן, גם זה סכנה. תראו מה אומר, ההופעה הנפשית לקישור האלוקי כשאין המוסר וערכיו מאירים כראוי, שגם זה יש אופציה כזו בצערנו, הוא תוכן מקיף חזר המרכזיות. כלומר זה איזשהו משהו מאוד כללי, תופס שיש שורש אלוקי לכל ההוויה, זה מאוד דוסי, אבל המשמעות ותיקון העולם כפי שאנחנו מכירים אותו במציאות לא בא לידי ביטוי בו. אז ולכן אומר, השילוב הנכון הוא שני הדברים האלה ביחד. ישראל משאול כולים מההיקף והפנים, המוסר, שזה האור הפנימי, ומקורו האלוקי, שהוא ביחד ינצח ויחי את כל העם כולו וירח אורו של משיח. כלומר, הוא תופס שיש צורך בשני הכיוונים האלה ביחד. זאת אומרת, לא כמו אלה שחשבו שאם ניתן תוקף למוסר, אז ביטלנו את הצורך בקריאה בשם השם, ולא כאלה שאומרים שאפשר רק לקרוא בשם השם, בלי לתת ביטוי למוסר. המוסר צריך להיות בתוקף, רק שצריך להבין שהתוקף שלו יונק מזה שכל ההוויה שלנו יונקת ממקורה האלוקי. מי שלא רואה את העולם כטעון ומעוגן בשורש האלוקי שלו, הוא נקרא בשפה של הקדמונים מקצץ בנטיעות, כי הוא חושב שהנטיעה הזאת לא יונקת ממקור אינסופי. אבל עכשיו דיברתי לכם קצת מעל הראש. אז נחזור לענייננו, החשיבות העליונה של מוסר טבעי זה שאחרת אם אין מוסר טבעי אין בכלל זיקה ממשית עמוקה למוסר בכלל. מצד שני, אין ספק שהתפיסה הרוחנית, התורנית, היא מזקיקה את המוסר הטבעי הזה לשורשו האלוקי. אבל לא כדי לבטל אותו, אלא כדי לעגן אותו, כדי לתת לו ידיקה של עוצמה, מתוך שאנחנו מבינים, כמו שהמצל עצמו מתחיל את כל הסיפור שלו, שגם הוא לא אומר סתם מוסר אנושי, אלא אומר שהמוסר האנושי הוא פיתוח של מה? של צלם אלוקים. זאת אומרת, הוא מתחיל את כל הפרק הזה בספר, הוא מתחיל מהנקודה הזאת של צלם אלוקים, שהוא מראה שהצלם אלוקים הזה מחייב אותנו להבין שיש דברים שמופיעים מתוך העולם, והם ברי תוקף, הם מחייבים. וזה באמת מה שהוא אומר פה, כמו על דבר אשר לא קיבלו אתכם, על אדום ישמעאל, אדום, כן, בסוף העמודה פה, כן, לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך ותצאתם ממצרים, כן, איפה הם ידרשו לעשות את זה? זה טבעו של אדם, זה המוסר הטבעי שאנשים פועלים מתוך המוסר הזה. וההנחה הזאת שהדברים שהם סברה, שהם נובעים מההיגיון האנושי, אז יש לנו כמה וכמה אחרונים גם כן שהתייחסו לדברים האלה כמחייבים. שסברה היא, למה נקרא סברה? זאת אומרת שהסברה עצמה מחייבת כשלעצמה. אז תראו פה יש עוד כמה וכמה מקורות שבעצם נותנים את התוקף לזה. אנחנו לא נאריך בזה עכשיו. יש פה הרבה דברים מאוד מיוחדים שהרב עמיטל עסק בהם, אבל אנחנו לא נעסוק בזה היום. בעזרת השם שבוע הבא נפתח חלק מהם. אוקיי, עד כאן היום. אני מזכיר לכם שבמידה רבה עסקנו גם קצת בנושא הזה כשראינו את הפרק הזה בשמונה פרקים לרמב"ם. אתם זוכרים? כשלמדנו את הפרק על... טוב. Let's go.